יום שני, פרשת ואירו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מיוחד של הגאון רב עזריאל טאובר. הביא אותו הרב ישראל קליין. הוא מספר שפעם ביקשו לדבר על איזה יהודי. ככה מספר הרב טאובר, שעובר תקופה קשה, לדבר עם יהודי. שעובר תקופה קשה, הוא מדוכא מאוד, הוא לא רוצה לשמוע אף אחד, לא רוצה לקחת תרופות, אז ביקשו ממני להיפגש איתו. אז הוא אומר, לקחתי את הספר שלי, אומר הרב טאובר, ובחר אותו בחיים, שמדבר על ערך החיים, שקיוויתי שהדברים יפעלו על הלב שלו. אבל אומר, שהגעתי אליו, ראיתי שבעצם המצב שלו הרבה הרבה יותר חמור ממה שחשבתי, בכלל לא היה עם מי לדבר. רציתי לדבר, לדבר על הקיר, לא מזיז שום עפעף, שום תגובה לא מגיעה מהכיוון שלו. הפנים שלו היו מאובנות, לא נראה השם ירחם כמו רחמנא ליצלן. רק דבר אחד הוא אומר, עובר לי תקווה, העיניים שלו. העיניים שלו היו פתוחות, התחלתי להסתכל בעיניים שלו, ולעורר אצלי, אהבה כלפיו, חשבתי הרי יהודי, הבן של הקדוש ברוך הוא, בן של הרבנים של עולם. חשבתי, אומר הרב טאובר, על הערך, הערך של נפש מישראל. כל עמקה נפש אחד מישראל, כאילו, כי הם אוהלם שולם, אוהלם מולה. עד כדי כך, הרבנים של עולם אומר לחלל שבת, לעבור על כל המצוות כדי לקיים אותו. בעצם הוא כמו בן יוחד של הבאי רואילום. הרגשתי איך רגשות של אהבה וחמלה ממלאים לי את הלב כלפי אותו אחד. תוך כדי שאני אמשיך לחשוב ככה, אני מסתכל חזק חזק לתוך העיניים שלו, עוברים כמה דקות, ואז הוא פותח את הפה, מתחיל להגיד לי, מי אתה? למה באת אליי? אז אמרתי לה, אני יהודי, קוראים לי עזריאל, אני אוהב אותך, שמעתי שאתה אדם חכם, אז קח את הספר הזה, תסתכל בו, תעיין בו, ותתקשר אליי מחר, אני רוצה לשמוע חוות דעת, מה אתה חושב על זה? למחרת הוא מספר הרב טאובר, הוא מתקשר אליי אותו אחד, אמר לי, כבוד הרב, אני לא במצב לעיין הרבה, אבל קראתי חצי מהספר, ומאוד התרשמתי מהדברים שם. החלטתי שאני רוצה לחיות. סוף הסיפור אומר הרב טאובר שאותו יהודי השתחרר מבית חולים ברוך השם. עבר איזשהו תהליך של ריפוי. הגיעו הדברים עד כדי כך שהוא זכה להקים משפחה יפה ברוך השם. אומר הרב עזריאל טאובר שבאמת כל פעם שבאים אליו, היה אומר לי, כבר לא איתנו, לא זכינו שהוא יהיה איתנו. כל פעם שבאים אליי להתייעץ, בכל איזה עניין, אז אני משתדל להכניס בלב שלי אהבה גדולה לאותם אנשים. אפילו שלפעמים מספרים לי כל מיני דברים שקשה לקבל. אני רוצה לחשוב מה פתאום הם עשו את זה, איזה דרך חיים זאת. אבל אם אני רוצה שהם יקבלו את הדברים שלי, אומר הרב טאובר, אני מוכרח לקבל את הדברים שלהם. אני מערער במעלה של יהודי באשר הוא, וככה אני שומע את הסיפור. סיפור דומה מסופר גם על החידוש הערים. היה איזה ילד שרצה ללמוד ממש ככה עם כל הלב, אבל הוא לא הצליח. מה זאת אומרת לא הצליח? אז אפילו את האותיות של הלב וזה לא ידע. שום מלמד לא הצליח לקדם אותו בלימוד. כשהוא גדל, כשהוא בגר, אז הוא הגיע לישיבה של החידוש הערים בוורשה. החידוש הערים קיבל אותו בכבוד רב, סבר פנים יפות. הוא קרא שם לאיזה מלמד, אמר לו, תפקח עין עליו, ותראה אם אפשר לקדם אותו בלימוד. באמת, מה שהיה פלא גדול, הבחור התפתח, התקדם. כל מי שראה אותו ממש היה בפליאה גדולה. אז שאלו את החידוש הערים אחרי זה, איך הצלחת? איך הצלחת לפתוח את הלב של הילד? והוא ענה שכל המלמדים עד עכשיו לא הצליחו, כי הם הרגישו שהילד למטה, והם למעלה. אז הוא אומר, משמיים לארץ אין קשר, אז ממילא לא היה לילד שום אפשרות לקלוט את הדברים שלו. אבל כשאני התחלתי ללמוד עם הילד וראיתי שהוא לא יודע כלום, אפילו היה אלפית, חשבתי לעצמי, רגע, מה הייתי? גם אני לא יודע מדרש שנקרא אותיות רבי עקיבא לעומק. כמו שאני צריך את השם בשביל לפתח לו את הלב, אז גם הילד צריך את השם לפתח את הלב שלו. אני צריך את השם בדיוק כמו שהילד צריך את השם. תורה היא נצחית, הוא אומר, אין סוף לידיעת תורה. וגם אני חסר הרבה. בעצם אני והילד באותה דרגה. כשהתייחסתי לילד באהבה, בחייבות, אז נפתח המוח של הילד להבין ולהשכיל. ובעצם מסכם הרב קליין את המאמר הנרחב שלו, שמתפרסם באלון שלוות, באריכות, אומר, הכל הכוח ממאמר חז"ל אחד, כמיים הפונים לפונים, כן לב ועוד ומנועד. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור מופלא על כריכת התפילין המיוחדת. הרב גאון הרב ראובן מנדלוביץ' שליטא, הוא מומחה סתם, מומחה לסתם, אבל יש לו גם סיפור אישי, שגם הוא כמובן מהתחום הזה. הוא מספר שנולד בניו יורק, לקראת הבר מצווה, אז אבא שלו לימד אותו איך מניחים תפילין. את הכריכה של הרצועות על האצבעות, של היד, אז הוא לימד אותו ככה, אמר לה, על האצבע של האמו, כן, האצבע הגדולה, כרוכים אחד למעלה ושתיים למטה. אחרי זה כרוכים ביחד את כל שלושת האצבעות של האמצעיות של היד, כן, אצבע, אמו וכניסו. הוא אומר, מהר מאוד, אני שמתי לב שאף אחד לא כורך את הרצועות ככה. הוא אומר, הרב מנדלוביץ', לא התעמקתי בנושא מדי יום, אבל כל פעם שהייתי ככה הולך לפעול בשטיבלך, הייתי מעיף מבט על אצבעות שמתפעלים, ולא מצאתי אף אחד שעושה ככה. עם הזמן חשבתי לה, אני טועה, וגם המשפחה שלי לא נגיד ככה, אבל לא, תקלתי וראיתי שגם אבא שלי, גם האחים שלי, כולם כורכים בכזאת צורה. למה? זה מנהג משפחה. שלום מסוים חשבתי, אולי זה לא מנהג, אולי זה בכלל טעות. ראיתי אחרי שמשך כל השנים לא מצאתי אף אחד שעושה כזה דבר. טוב, הוא מספר על עצמו שבגיל 17 הוא הגיע ללמוד בארץ ישראל. גם פה הוא אומר, לא מצאתי אף אחד שככה כורך את הרצועות של התפילין על היד. התחתנתי, המשכתי ללמוד בכולל, יום אחד אמרתי לעצמי, זהו, זה עד כאן. ממחר אני מפסיק לכרוך את הרצועות על שלושת האצבעות ביחד. והוא אומר שהוא מספר על עצמו שבאותה תקופה הוא כבר התחיל להתעסק עם העניינים האלה של ספר התפילין ומזוזת, וזה רק חיזק אצלו את העמדה שמדובר בטעות. הוא אומר, אגב, זה קרה כשמלאו 13 שנה לבר מצווה שלי, זאת אומרת, כשהייתי בן 26. באותה תקופה הוא מספר, הוא למד בכולל נר מוישה בירושלים, בבוקר הוא היה מתפלל כל בוקר בפרשבורג שחריס, בישיבה שם. אחרי שחריס הוא מניח את התפילין באויצר, באויצר סמוך לבית מדרש. טוב, אותו בוקר שהחלטתי, כשנכנסתי עם ההחלטה לשנות את הכריכה של הרצועות, בדיוק נכנס אחרי איזה בחור חסידי צעיר, שהיה ניכר עליו, שהוא עכשיו חגג בר מצווה, ככה הכל היה נראה חדש ויפה. עכשיו האויצר שם, מי שמכיר, אומר, זה אויצר די גדול, אבל הוא החליט שהוא מניח תפילין לידי. הוא אומר עכשיו, כן, אני הרי הגעתי באותו יום עם החלטה לשנות הצורה של הכריכה של הרצועות. אבל עדיין היה לי קצת קשה לשנות ממין הגבוה שלי. אז אמרתי לעצמי, נו, בדקתי כבר כך הרבה יודעים שמניחים תפילין, אף אחד לא עושה את זה. הנה עוד אחד, בוא נראה. נו, מה נראה לכם שקרה? הבחור הוא סיים את הכריכות על היד, גילי את הרצועה לאצבע, מובא כרך את שלושה אצבעות ביחד. יודעים מה עשיתי באותו רגע, הוא אומר. הרמתי את הראש לכיוון מעלה ואמרתי, רבוני של העולם, דיברת איתי, קיבלתי את המסר, תודה רבה. אמר לי, יותר מזה, אני לא הייתי צריך. לא שאלתי את הבחור, מי הוא? מה המנהג שלו? מאיפה הוא לקח את זה? מי אמר לו? אלא פשוט ניגשתי להניח תפילין בדיוק כמו שהנחתי יום קודם, ובעצם כמו שהנחתי ב-13 שנה האחרונים, כמו שהעבודה הניחו. אז הרב מלמד שומר ששאלו אותו מה זה פשוט ככה, שהשם מדבר עם אנשים, אז הוא מחייך, כן, לא יודע. אני לא אדם גדול, מה קורה מחרים אני לא יודע, אבל איתי הוא כנראה הוא דיבר. לא קרה לפני זה, גם לא אחרי זה. טוב, חלפו עוד כמה שנים, הרב מנדלוביץ' שם לב שבבית הכנסת ששם הוא לומד, בתפילו, בבית שמש, יש שם ספר שמציג תמונות של 27 מנהגים שונים בכריכה של תפילין. אחד מהם הציג את המנהג לכרוך את כל שלושת האצבעות ביחד, שזה בעצם כמנהג ויז'ניצמונצי. אין לו מושג איך הוא הגיע, המנהג הזה למשפחה שלו, שבכלל לא קשורה לויז'ניצמונצי, אבל מה זה משנה לו? איתו הקדוש ברוך הוא דיבר בצורה ישירה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם. סליחה, אנחנו ממשיכים עם החפץ לבו חיים, חפץ חיים יומי. אחד השכנים לא משלם לבד בית כבר כמה חודשים, האם מותר לפרסם את השם שלו בלוח מודות שבבניין? אז בהלכות שנלמדות היום בסדר הלימוד הימי בחפץ חיים, ממשיך חפץ חיים לעסוק באופנים שבהם מותר לספר דבר החילוס, ובתנאים המרובים והזהירות הגדולה שנדרשים לזה. האם מותר לספר לאדם שפלוני גזל אותו או הזיק אותו? בנקודת מבט אנושית רגילה שלא על פי התורה, אז היה אדם ואומר, ודאי שמותר, אפילו חובה. אבל התורה רבותיי, התורה מציבה לנו רשימה של תנאים ארוכה. שיהיה ברור מעבר לכל ספק שהמספר, יצמד לעובדות קו יוסם בלי שום תוספות, שהמספר יתכוון לתועלת, שתהיה תועלת בפועל להשבת הגזלה מסיפור הדברים, שאי אפשר יהיה להחזיר לנגזל או לנזק את הרכוש שלו באופן אחר, וגם שלאותו פלוני לא ייגרם מזה הפסד ורע מעבר למה שמגיע לו בדין תורה. והתנאי הנוסף, המספר יוכיח בהתחלה את המזיק או הגזלן, ורק קיבל שמע לתוכחה שלו, אז הוא יכול לספר. הרב חיים כותב, כמה צריך להיזהר שלא יראה לעצמו יותר מיידי ככה בעניינים האלה, וקודם הוא בונן היטב שנשלמו כל הפרטים. כי אחרת, עלול מאוד, אמר חפץ חיים, שיעבור על הלאו גמור של רכילו. אביר מוסופים של דיר שהוא מביא והוא נידון בעניין של ועד בית, בעניין משותף. שהוא רוצים לפרסם שמלוח מודעות על אחד השכנים שלא משלם את החוב שלו לבד בית במשך כמה זמן. אז דעת הגר של יושיב שאחי שיתרה בשכנים על זה מותר, ואין בזה משום לשון הרבה באלבון הספונים, מוביל איזה ראייה מהגמור בקסובס. הגמור בקסובס אומרת שמחזים ברבים על מי שלא זן את הילדים שלו שהוא אכזרי כעורב. ככה גם דעת חיים פילבסקי שמותר לספר על מי שלא משלם, אבל הוא הוסיף שעל המספר יתכוון לטובה. אבל דעת רב ניסים, רב ניסים קרא לי שאפשרי, אם אפשרי, אז לא לפרסם את השם של אותו שכן, אלא לכתוב על דרך החיוב, לכתוב שמי ששילם זה כך וככה. אז אם אלה יבינו מי לא שילם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משכים דקה מתוקה. דברים מרתקים על הדפיים היא איך החמיר מור נגרח שלו ויצ'יק זצל במצוות פיקוח נפש. הגמור שלנו פסוח עם דף ממדלת אומרת, בכדי אכיל הספרז. בתחום אחד נהג הגרח שלו ויצ'יק חומרי סרם, מצוות פיקוח נפש. בעוד שבהרבה שטחי הלכה אחרים הוא השתמט מלהכריע, בעניין הזה בפרט לגבי מניעת חולים מהעצמות, הוא נכנס בעובי הקורה ומזרז בכל לשון את אלו שהתענית הייתה הסכנה בשבילם. היו בכלל חולי שיש בסכונה, שיוכלו כל צורכם ביום כיפורים גם בלי להמתים בין טעימת חצי שיעור בשביל אחיו הספרס. כשתמו בפניו על ההוראה שלו, עם מה שמבואר בהלוכה, בשוכנור, במשנברורה, תפרי שוזיים, על מעוברת שמאכינים אותו פוחס פוחס מקשור, אז הוא אמר שכל זה לא אמור אלא רק במעוברת, שבעצם מעוברת היא לא נכללת בגדר חולי שיש בסכונה, ולא הותר לה לאכול אלא כדי שלא תגיע לכלל סכונה. אז כיוון שהיא לא בכלל חולי שיש בסכונה, אז לא נותנים לה לאכול כי שיעור בת אחת. כי כדי למנוע את הסכונה, מספיק לאכול אותה גם פחות מקשור. אבל שונה ביחס לחולה שכבר הגיע לידי סכונה. שעליו קיימלון, שחולה שיש בסכונה, עושים לו כל צריכה בשבת. אבל מישנה אומר שזה מדובר גם כשאין סכנה, אם נמנע ממנו את הצרכים האלה. ממילא, גם האכל יתר מקשור, זה בכלל צרכיו שמועילים, וצריך לאכול כדי לימודו בשאר ימות השנה. כלפי אלו החולים שהיו נחרדים לעצם המחשובה, שישאלו כביכול את הצום הקדוש, על ידי האכילה, זה היה אומר, שזה בעצם משול, משול למעלה אחד שיש לו ברית, לבעל ברית, אבא שנולד לו תינוק בשבת, הוא אומר, האם מצאנו מישהו שיתונן והצטער שהוא צריך לעשות חילול שבת? פעם הוא אמר לאחד בשבי שולה עצום, שולה עצום בפישו בו. אבל כשאותו אחד אמר לו שהוא לא מתכוון לשמוע על האירוע הזאת, אז אמר לו, ידעתי שיהיה קשה לך לשמוע, אבל בגלל זה אני רוצה להודיע לך שאם תצום, ידע לך שזה לא יהיה צום תשע בו, זה סתם צום ועינוי. כשצום תשע בו אתה פטור, ואתה לא תוכל לקיים אותו במצב שלך. עד כאן הדברים האלה מפי הספר הרב מבריסק. ואנחנו משכים רבותיים דפיים בהלוכה. להדפיס במדפסת בחול המועד. יש רואים שזה נחשם היסאומן בגלל שהתוצאה היא כתב שנראה כמייסאומן. אפילו שמצד האדם אין כאן אלא רק מסעדת, מה עושה לוחת על כפתור. אבל במייס הזה הוא משתתף כביכול עם המכונה, ביצירה של מייסאומן, ולכן ההדפסה אסורה גם לצורך החג, והיא תהיה מותרת רק באופנים שבהם מותרה מלאכת מייסאומן. יש רואים שההדפסה היא מייסאדת, ומותרת לצורך החג. שימוש במחשב ומכשירים אחרים ובעלי צג שיש בו, שנכתבות באותיות וספרות, אז יש אומרים שמותר לכל צורך שהוא, כי זה לא מתקיים לאורך זמן. אז זה לא נחשב, אז זה לא בכלל האיסור של הכתיבה בחול המועד. יש שהורה להעדיף שימוש במכשירים בלי צג, כשהתירו לצורך אחד בלבד, כדין כסיבה ומייסד. צילום במצלמה. צילום במצלמה בחול המועד, זה נחשב כאסיאס מלוכו לצורך אחר המועד. כי הנאה הרי תהיה רק שהתמונות יפותחו ויתפיסו אותם אחרי החג. יש מאחרונים שהורה שגם מתקיים חלומו את אירוע מיוחד שלא עתיד לחזור על עצמו, והחמצת צילום האירוע נחשבת כעסק של ממש בני הבריאות, זה לא נחשב כדוב רובד ואוסר לצלם את זה. אבל יש מפסקי זמננו שהורו שבאופן כזה נחשב הצילום כדוב רובד ויהיה מותר לצלם אותו. בזמננו שהצילום נעשה במצלמה דיגיטלית, אפשר ליהנות מהתמונות מיד אחרי הצילום, במסך של המצלמה או במסך של המחשב, אז יש צדדו להתיר את הצילום בכל אופן, בגלל שזה גורם לענה ולשמחה בחג עצמו. וגם מצד איסור כסיבה אין לעשור את זה, כמו כל שימוש במחשב שאמרנו מקודם. יש מי שיסתפק, האם ההנאה המועט הזאת מתירה את עשיית מלוך. מותר לכתוב שטר תנועים בכל המועד, אבל לא לכתוב אלא רק שטר אחד. לא שתי שטרות, כמו שמקובל בימות חול, אחד לצד של החתן ואחד לצד של הכלה. ויש לי שורה שבמקרה שעשו זיכרון דבור עם בן זדים לפני החג ועשו כעין התחייבות, ושטר תנועים קודמים רק כמדובור, אך שאין צורך בשטר תנועים בכל המועד כדי לחזק את ההסכם על הזדים. אז מהראוי למלא את הפרטים בשטר תנועים לפני חול המועד. ויש שנראה מדברה שבכל אופן ראוי למלא את השטר התנאים לפני החג, רק את חתימת הידין יוסיפו בשעת מסיבת התנאים. אבל אם שיכול לעשות את זה, צריך לכתוב את התנאים בכל המועד, גם אם שני הידים סומכים אחד לשני ומבטרים על הכתיבה, כי יש בדבר הזה חיזוק לשידוך. ולסיום רבותיי, כתב הרמב״ם, שכשתבוא צרה ויזקו עליה ויריעו, אז צריך לדעת שבגלל המעשים הרעים, כמו שכתוב בבוני שכל מיתו, אז אם קורה ליהודי חלילה קושי צער, תנצל את זה, לחזור בתשובה מעשינו הרעים, שהרי איסורים באו מחמת העוונות והשם חפץ שנשובו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר לפני ברוך, נדאג לשמיעות בשורות טובות, בכל טוב סלע.